שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום שני, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום איתן.
בנימין נתניהו ונפתלי בנט, כל אחד בתורו, האשימו אתמול אחד את השני שהם שקרנים. בנט טען שנתניהו לוקח את המדינה לאירוע מצדה הפרטי משלו, ואילו נתניהו האשים את בנט בעונת המאה. אבל בשורה התחתונה נראה שהקואליציה שבה נתניהו אינו ראש ממשלה והליכוד אינו מפלגת השלטון קרובה מתמיד. איך ממשלה כזו יכולה להיראות ומה תהיה המדיניות שלה, למשל בתחום הדיור, בו נראה שהמחירים יוצאים משליטה? אנחנו נדבר על זה.
יכול להיות שיש פריצת דרך בתחרות בשוק הגז הטבעי. בית המשפט לתחרות אישר הבוקר צו מוסכם בין הממונה על התחרות לבין חברת נובל אנרג'י, ומעתה כל אחד מהשש המחזיקות במאגר תמר תוכל למכור בנפרד את החלק שלה בגז, ללא צורך בהסכמה של שאר השותפים בו. לטענת רשות התחרות, מכר בנפרד יביא לשיפור משמעותי במבנה התחרות בשוק הגז הטבעי ולחיסכון של מיליארדים במחירי הגז. האומנם? אנחנו נברר את זה עם אבי ברלי, המומחה שלנו לשוק האנרגיה.
בסוף השבוע שעבר הציג הנשיא האמריקאי ג'ו ביידן את התקציב של ארצות הברית לשנים הקרובות בהיקף של 6 טריליוני דולרים, ויש בו הגדלה של ההוצאות הממשלתיות בכמעט כל פרק וכל סעיף להוציא את הוצאות הביטחון. הצעת התקציב של ביידן מגדילה את ההוצאות בתשתיות ירוקות, בבריאות, בחינוך, על סיוע לחלשים, ואת הכל ביידן מתכנן לממן באמצעות הגדלת המיסים על תאגידים ועל עשירים. דפנה מאור, עורכת הכלכלה העולמית, תהיה איתנו ותסביר לנו. יאללה, מתחילים.
איתן, אתה היית בעבר העורך של אתר דה מרקר, ויצא לך לערוך הרבה מאוד כותבי טורים שחלפו דרכך במהלך השנים. אחד מכותבי הטורים עשוי להפוך ממש ממש בקרוב לראש ממשלת ישראל. ספר לנו על האיש.
כן. אז כבר אתה מסגיר בעצם את העניין, אבל בימים הראשונים של אתר דה מרקר, היה לנו עניין בליצור איזשהו קאדר של כותבים חיצוניים, אנשים שאינם עיתונאים שוטפים של המערכת, בשורה של נושאים, היה שוק הון חם, היה שוק הייטק, שנת 2000 אני מזכיר, אנחנו פגשנו באדם נחמד, שזה אתה ביצע אקזיט, מחר חברת סטארט-אפ לחברה אמריקאית, והביע עניין לכתוב טורים, אצלנו באתר על החוויות שלו מניהול הסטארט-אפ והמחירה שלו, ולאיש הזה קוראים נפתלי בנט, והוא אכן באמת כתב טורים במשך תקופה, הוא ארז את הטורים אחר כך לספר, אנחנו גם עשינו איתו, אז היה טרנד כזה של לעשות שיחות וידאו מוקלטות באולפן מפואר שהיה ועדיין יש לנו, ואתה יודע מה, הוא גם שמח לספר את הסיפור הזה בכל פעם שניתנת לו הזדמנות, וניתנה לו הרבה הזדמנויות לעשות את זה בהרבה מאוד כנסים שבעצם ניהלנו והוצאנו לפועל והפקנו ב-20 שנים האחרונות, והרבה פעמים למשל כשר החינוך הוא הופיע לכנסים האלה, ותמיד תמיד נהג לפתוח את דבריו במתן כבוד על ההזדמנות הציבורית שהוא קיבל להציג את עצמו.
יפה, אז באמת כל הכבוד לך על ההזדמנות שהענקת לאדם צעיר בתחילת דרכו ככותב.
זה אנחנו.
זה אנחנו בדיוק. תשמע, הקשבתי אתמול לנאום של נפתלי בנט, אני חייב להגיד שזה היה נאום טוב, הוא אמר את הדברים הנכונים, הוא לא הסתיר את הדברים שבאמת עשויים להיות בעיה בממשלה הזו. הטריד אותי דבר אחד, אני מאוד הייתי רוצה לראות במעמד הזה, כשנפתלי בנט מדבר על האפשרות שהולך להיות ראש ממשלה, שהמפלגה שלו תהיה לצידו. כלומר, אני רוצה לראות שאנשים שהוא אמור להביא לעסקה הזאת, באמת איתו, את הילד שקד ואת שאר חברי הכנסת של ימינה. יש איזו תחושה, ואני רואה את זה אגב בכל תורי הפרשנויות, בכל העיתונים, שהדבר הזה הוא לא מעשה גמור. כלומר, שעדיין יכול לקרות משהו, מישהו יכול פתאום לשנות את דרכו, משהו יכול לקרות, לנתניהו פתאום ישלוף איזשהו קלף. ואני חושב שבנט, אם הוא באמת זוכה פה בפרס הגדול, שזה להיות ראש ממשלה, למרות שיש לו רק 6 מנדטים, צריך להראות במעמד הזה שיש לו מפלגה, שהמפלגה שלו איתו, הפריע לי שהחבר'ה האלה לא התייצבו לצידו.
לא, אבל תן לי לשאול אותך שאלה. מפריע לך שבנט פלוס 1, פלוס 5 המנדטים הנוספים שיש לו לא איתו משיקולים של יציבות פוליטית, או משיקולים של, נקרא לזה מדיניות.
לא, תראה, הבעיה עם המפלגה
הזו... אם אתה מסתכל על המדיניות של, של בנט, תוכנית סינגפור זה לא מה שלתפיסתי המדינה צריכה עכשיו.
זה לא יקרה.
יכול להיות להיות שזה לא יקרה, אבל אז זו בהחלט חדשה טובה. בעצם יש פה קונסטרוקציה פוליטית. מה מפריע לך שהילד שקד לצורך העניין לא תהיה בממשלה הזאת?
לא העניין של הילד שקד שלא תהיה בממשלה. אני חושב שיש פה באמת מצב חריג ומיוחד, וכולם יסכימו על זה, בין אם אתה אוהב את זה או בין אם אתה לא אוהב את זה, שאדם עם 6 מנדטים הולך להיות ראש ממשלה. צריך לזכור, זו המפלגה היחידה שבעצם התנדנדה. כלומר, זה לא סתם שהוא זוכה בראשות הממשלה, הוא זוכה משום שהוא לא אמר שהוא ילך מראש עם צד כזה. בעצם הוא כן אמר, הוא אמר שהוא לא ילך עם לפיד, הוא הפר את ההבטחה שלו.
בסדר, לישון מוזניים.
והיה צריך לשלם לו, כן, אבל אני חושב שהעובדה שהוא ככה, הם התנדנדו ואמרו דברים, דבר והיפוכו, גורמת לזה שכמובן הם נמצאים בלחץ גדול, להבדיל אגב מגדעון סער, שאמר משהו ועמד בו לאורך כל הדרך, ולכן אתה גם לא רואה מול פתח ביתו הפגנות, ובטח אתה לא רואה מסרים אלימים כלפיו ברשת. אני חושב שמאחר, וזו מפלגה שברירית שאנחנו עדיין לא יודעים להגיד אם היא באמת עשויה כמו אגרוף אחד, טוב היה אם היו מתייצבים לצידו, ומראים שהם יחד איתו מה שלא יהיה.
מבחינה פוליטית, ודאי צודק, אבל אני רוצה בכל זאת לחזור לעולמות של ה... מה הוא אמר אתמול בעצם? הוא אמר שזה מאוד מוזר, הקונסטרוקציה הזאת, היא באמת יוצאת דופן, יש הרבה דעות, אף אחד לא מתווכח עם זה, אבל אנחנו נבוא בבוקר וננהל את המשרדים שלנו. אז זה הולך להיות מאוד מעניין, ומאוד מעניין אותי בהחלטה כמעט הראשונה. אנחנו נמצאים ללא תקציב כבר למעלה משנתיים, יבואו עכשיו מצד אחד לצורך העניין, מי הולך להיות שרת החינוך?
יפעת שאשא ביטון.
יפעת שאשא ביטון מצד אחד, ושר האוצר אביגדור ליברמן מצד שני ומצד שלישי, מי שאמור להכריע בכל החיכוכים האלה בין האוצר לבין כל המשרדים, נפתלי בנט. איזה מין חינוך אנחנו נקבל? האם אנחנו נקבל עוד תקציבים לחינוך, או שלהפך יחתכו שם לטובת דברים אחרים? תזכור שנפתלי בנט, עם הגישה שלו בהשפעת, נקרא לזה קפיטליזם של סטייל רונלד ריגן, של חיתוך בכל ההוצאות הציבוריות איפה שאפשר, בהשפעה של מכון קהלת, למעשה רוצה ללכת לכיוונים של חינוך חינם. הם גם עושים את זה בצורה עדינה של לבוא ולהסביר. תשמע, כל אחד יכול לקחת את הזרם שלו ולקחת את הילדים שלו לבית ספר פרטי. אתה יודע, זה נראה טוב, כי כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בפועל זה ניסיון למשוך את המדינה לכיוון של חינוך פרטי ולא חינוך ציבורי.
תשמע, הדבר המעניין שם זה בנט הבהיר, וזה די ברור, שזה לא תהיה ממשלה שבה כל אחד יקבל את האידיאולוגיה שלו, להפך, הרבה אנשים יצטרכו לוותר על הרבה מאוד דברים, אבל זה עלה בדעתי שאם היינו עכשיו מכינים רשימה, שבה אתה אומר, אני לא צריך לראות פה הבדל בין בנט ובין הורוביץ ובין מיכאלי ובין ליברמן ובין גנץ, אז אתה אומר למשל יוקר מחיה, זה לא דבר שצריך לטפל בו, הורדת או ריסון עליית מחירי הדירות, זה לא דבר שצריך לטפל בו, שיפור הפריון, טיפול באלימות במגזר הערבי. כלומר, אני חושב שאפשר להכין רשימה של לפחות 100 דברים גדולים, חזקים, משמעותיים, שבהם אני לא חושב שאנחנו צריכים לראות הבדל, גם אם יש הבדלים, הם יהיו הבדלים באמת מזעריים בין המפלגות השונות. חזרה לקווי 67, זה כנראה לא יהיה לב הדיונים בקדנציה של הממשלה הקרובה, אבל אני חושב שיש 1001 נושאים שאותם כן אפשר לקדם. השאלה אם יקדמו, כמו שאמר בנט, את מה שאפשר לקדם, או יתעסקו במה שחלוקים עליו.
תשמע, בוא נגיד וניקח את הדוגמה של יוקר מחיה בכלל, ואולי אפילו את הדוגמה של מחירי הדיור בפרט, כי הרי הם מתבדרים, הם ממש מתפוצצים בשבועות האחרונים. מדובר על קצב של למעלה מ10% ואיזשהו דחיקה מחוץ לשוק הדיור של, אתה יודע מה, 2/3 מהמדינה, ודאי בתוך גוש דן. אין היום צעיר שלא מגובה או אקזיט או כסף מההורים שיכול לקנות דירה במקום נחשק בגוש דן במדינת ישראל. אז אתה לוקח את זה, וזה ברור שאצל כל המפלגות הדבר הזה יימצא די גבוה, הוא גם נמצא די גבוה במצע, אבל תהיה הסכמה על זה שצריך להתמודד עם העלייה של מחירי הדיור והעלייה של יוקר המחיה. עכשיו אתה מגיע לפרקטיקה ואתה שואל איך עושים את זה. אז יבואו אנשים מהצד היותר שמאלי של המפה, אולי מרץ, אולי מפלגת העבודה, ויגידו, זה הזמן לעלות מיסים, ואולי קצת לדחוק חלק מהמתחרים מהשוק, ולמשל, לחזור לשיטה של כחלון, ולעלות מיסים על משקיעים. בשוק הזה. אנשים שקונים דירה שנייה ושלישית שהם להשקעה. לעומת זאת יבואו...
שאגב, רבים מהם, עובדי מדינה, יש את הדיווח האחרון של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, רואים שכמעט 40% מהאנשים שרכשו דירה להשקעה במהלך חודש מרץ, היו עובדי מדינה, ועוד רבים אחרים הם עובדי בנקים, ועוד רבים אחרים הם פורשי מערכת הביטחון, שנהנים גם מפנסיה וגם משכר, ובעוד בגיל צעיר, ולא רק זה, הם גם נהנים מהנחות של חבר, שיש על כל מיני פרויקטים, לכן שם כן נראה לי שצריך לעשות, אבל אני רוצה רק הערה אחת לדיון הזה.
לא, השאלה היא פשוט איך התמודדו עם העניין הזה, אם אתה רוצה להוריד את מחירי הדיור, אז זה די ברור מה צריך לעשות, יש איזושהי שורה של דברים שאתה צריך לעשות, אתה צריך להכיר את המיסים על האנשים שנכנסים לזה כמשקיעים, אתה צריך להגדיל את ההיצע כמובן בשחרור כל החסמים, ולהתחיל לבנות בצורה מסיבית במקומות מסוימים. האם זה יעשה, או שהאם פתאום פה אתה תראה את חוסר העניין הפוליטי מצד אחד, או לחלופין, יבצבצו לך בכל זאת תפיסות אידיאולוגיות, כי התפיסה האידיאולוגית הבסיסית של בנט, ראש ממשלה החדש הצפוי, מאוד שונה מהתפיסה של מי שחושב שיוקר המחיה גורם לאי שוויון גדול, מה שציינת עכשיו, ושאי שוויון זה דבר שצריך להתמודד איתו, בעיה שבנט לא חושב שהיא בכלל מהגדולות שלנו.
כן, טוב, לזה אנחנו נצטרך עוד לחכות, קודם כל אנחנו צריכים לחכות שתקום אותה ממשלת אחדות.
כן, יכול להיות שאנחנו מוכרים פה את הרחת
על בנימין נתניהו, אנחנו עוד לא, אתה יודע, עוד לא הגענו לרגע לא, לא, אנחנו עוד לא הגענו לרגע שבו צריך לסכם אפילו את תקופת נתניהו, כי אנחנו צריכים לראות שממשלת השינוי הזו אכן קמה, אבל הערכת על נתניהו, תשמע, במהלך הקמת הממשלה הנוכחית, כלומר, לפני שנה, ראינו שלא הייתה בו נדיבות של מנצחים, והוא השאיר גם את גדעון סער וגם את נפתלי בנט מחוץ לממשלה. בסופו של דבר זה עלה לו בזה שהשניים האלה עכשיו לא הולכים איתו, ואני תוהה למה הוא לא מפגין נדיבות של מפסידים, כשהוא בעצם יכול לבוא ולטרפד בקלות את הקמת ממשלת השינוי, אם הוא רק זז ממקומו ומשאיר למישהו אחר מבחירי הליכוד להיות יושב ראש הליכוד ולהקים את הממשלה. כמובן שזה יוצר לו בעיה, כי הוא לא יהיה יושב ראש המפלגה, והוא לא יהיה יושב ראש האופוזיציה, והוא לא יהיה הרבה מאוד דברים, אבל מצד שני גם הליכוד מאבד את השליטה, ואם חשובה לו גם השליטה של הליכוד, ולא רק שליטתו שלו, יכול להיות שגם הוא, במסגרת הקסמים, או ההפתעות, או הדברים שאנחנו לא צופים, אבל אנחנו כן צופים שפתאום יכול להיות משהו שיקרה ברגע האחרון, זה מסוג הדברים שהוא עוד יכול לשלוף ברגע האחרון, כדי לטרפד את הקמת ממשלת האחדות, שינוי, רק לא ביבי הזו.
אני חושב שיש רק דרך אחת להסתכל על כל הציר, וכל ההתנהלות וההתנהגות וההחלטות, והשליפות של בנימין נתניהו, והיא רק... ואך ורק דרך המשפט שהוא מנהל. אני גם חושב שצריך, כל אחד צריך להיות באיזשהו מקום קצת ישר עם עצמו, ולהסתכל אולי פעם אחת בראי, ולהגיד, רגע, אם אני הייתי מואשם בתיק פלילי, על שורה של עבירות שוחד ועבירות של מרמה והפרת אמונים, שיש הסתברות גדולה, יותר מ-50% אפילו לצורך העניין, על פי הפרשנים המשפטיים, שהתיק הזה במוקדם תוך שנה, שנתיים, או במאוחר אפילו קצת יותר מזה, בסופו של דבר הסתיים בהרשעה, כולל אחר כך בפסיקה של בית המשפט העליון, שבסוף ההרשעה הזאת גם יהיה עונש, וכמו אולמרט, אבל אולי יותר מאולמרט, אני יושב בכלא, השיקולים שלי והדרכים שבהם אני מסתכל עם העולם השתנו לחלוטין. כנראה שאם אתה רואה בקצה הדרך ישיבה ממושכת בכלא, אז השיקולים שלך משתנים. ואז אתה גם לא מסתכל על טובת המדינה, אתה לא מסתכל על טובת המפלגה, אתה לא מסתכל על כמעט שום דבר, חוץ מאשר במרכאות להישאר בחיים. אין לי כלפיו כעס, אלא הבנה של מה שמניע אותו בהחלטות, קשות ועזויות ככל שלא יראה. וכנראה שהוא חושב שאם הוא לא ראש ממשלה, אז מצבו מיד מול המשפט הזה מתדרדר.
כן, השאלה אם הוא חושב גם שאם הוא לא יושב ראש אופוזיציה, גם אז מצבו המשפטי מידרדר. אין לי תשובה טובה על העניין הזה, אני רק חושב שאם מאמצים את גישתך, כלומר שאתה מקבל את גישתו, שבמסגרת מה שנקרא קו ההגנה שלו הוא חייב לאחז ברשות הממשלה, הוא חייב לאחז ברשות הליכוד, רשות האופוזיציה, מה שזה לא יהיה, זה הדבר שבעצם הזמין את הקמת ממשלת האחדות, היה ותוקם, שצריך להודות ביושר, היא לא הייתה קמה אלמלא שלוש מפלגות ימין, אביגדור ליברמן, גדעון סער וכנראה נפתלי בנט היו באים ואומרים אנחנו לא יכולים יותר להיות חלק מממשלה בראשות נתניהו.
כן, אין ספק. נתניהו שלפני המשפט ונתניהו שאחרי המשפט, הם לא אותו בן אדם, ואתה יודע מה, שוב, כל אחד אחר כנראה שהיה משתנה בצורה משמעותית.
כן. עד כאן בעניין הזה. פרסומת אחת ונמשיך.
שאלנו מומחה מתחום הפיננסים כיצד נכון היה להתנהל בשעת משבר כלכלי.
אחד הדברים החשובים בהתנהלות פיננסית זה מישהו שידע לנווט את הכלכלה המשפחתית בצורה נכונה. כי ברגע שאנחנו מחליטים מה לעשות עם הכסף בעצמנו, אז אנחנו מוטים מהחלטות שהן לא רציונליות.
היי, כאן אבי פרנקל. קבלו החלטה רציונלית והצטרפו אליי לפודקאסט מה שחשוב. שם אדבר עם מומחים מתחומי הפנסיה והפיננסים על הדברים החשובים באמת. אתם באים? מה שחשוב. להורדה בכל אפליקציות הפודקאסט.
שלום לאבי ברלי.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום.
הרבה שנים אתה עוקב אחר ההתפתחויות בשוק הגז. הבוקר יש איזו התפתחות מעניינת. בית הדין לתחרות אישר צו שמאפשר בעצם לשותפות, יש שש שותפות במאגר הגז תמר, כל אחת למכור את הגז שלה בנפרד, וזה הופך בעצם את התחרות לקצת יותר משמעותית, או לפחות בפוטנציה. אגב, אנחנו כתבנו לא מעט בעניין הזה, אתה בוודאי, על העובדה שמאחר ונורא קשה להביא לפה עוד מאגרים, ברגע שכל אחד מהשותפים שם מוכר בנפרד, כבר נוצרת איזושהי תחרות שלא ראינו מהם בעבר. מה אומר הסיכום בין רשות התחרות ובין אנשי מאגר תמר?
קודם כל אני אזכיר שלא רק שאנחנו כתבנו על זה, גם הממשלה כתבה את זה. למעשה ההסדר הזה של מחר בנפרד הופיע גם בטיוטת מתווה הגז שהממשלה עצמה אישרה בסוף 2014, ממש תחילת 2015. זה הופיע באותו הסדר מוסכם שדיוויד גילו, הממונה על ההגבלים, ניסח עבור מתווה הגז. אלא שאז היו בחירות, כפי שאנחנו זוכרים, משה כחלון התמנה לשר אוצר, נסוג כמובן ממשך ידיו מטיפול בנושא הגז, ועמדת הממשלה השתנתה, הסעיף הזה נמחק מהנוסח הסופי של מתווה הגז, הממשלה חזרה בה, בגלל טענות שהפנו נובל אנרג'י וקבוצת דלק, לכך שהנושא של מחר בנפרד, או המודל הזה של מחר בנפרד, הוא אינו אפשרי, אינו אפשרי טכנית, כלומר לא יכול להיות, שכל שותפה במאגר הגז, תוכל למכור את החלק היחסי שלה בגז העצור בתוך המאגר, ולהתחשבן עם יתר שותפות. במשך שנים הם באמת טענו שהדבר הזה לא אפשרי, אבל אז נוצרה איזושהי מציאות שכמובן חזינו וצפינו אותה, גם דיוויד גילו וגם אנחנו וגם ארגונים אחרים כמובן, והיא שיש לנו איזשהו מצב שבו נובל מתחרה, יד ימין של נובל אנרג'י מתחרה ביד שמאל. למה הכוונה? נובל אנרג'י מחזיקה וקבוצת דלק מחזיקות ביחד בבעלות צולבת, גם במאגר תמר וגם במאגר לוויתן, שני המאגרי הגז היחידים שעומצים היום לרשות המשק. וכשהן צריכות להתחרות במכרזים, אז למעשה מאגר תמר מתחרה במאגר לוויתן, כאשר דלק ונובל חשופות למחירים שהם יגישו בשתי ההצעות, למעשה זה לא באמת תחרות.
אגב, אנחנו זוכרים אבל שהייתה עסקה ספציפית שבגללה כל העניין הזה התעורר, שהשותפות במאגר תמר רצו למכור לחברת החשמל את הגז במחיר נמוך יותר מזה שנובל ודלק הסכימו לו, ואז בעצם הם הטילו וטו. מה שקורה עכשיו זה שבעצם זכות הווטו הזו שטענו לפחות נובל ודלק שיש להם, בוטלה.
נכון, למעשה אותו מצב אבסורדי שציינת, קרה באמת במכרז שניהלה חברת החשמל לפני כשנתיים, שותפות המיעוט במאגר תמר ביקשו לזכות במכרז למעשה, ולהגיש מחיר תחרותי, מחיר נמוך יותר מזה של לוויתן, נובל הטילה וטו, חייבה אותם להגיש, את כולם להגיש את אותה הצעה במחיר זהה לחלוטין לזה שהגישו שותפות במאגר לוויתן.
שזה לוויתן, קרטל במובנים רבים.
חד וחלק, ודרך אגב הם לא הסתתרו מאחורי זה. למעשה בא כוחה של נובל אנרג'י, טען אז בבית משפט, מה אתם רוצים שיד ימין תתחרה ביד שמאל שלי?
כן, עכשיו השאלה אם כתוצאה מההתנהגות הקרטלית הזו, למה בעצם לא הגענו למצב שבו מוגשים כתבי אישום נגד האנשים שעשו את זה?
כן, צו מוסכם זה מאוד נחמד, אבל הוא תוצר של התנהגות לכאורה פלילית.
אז אתם צודקים לחלוטין, אבל בואו נגיד קודם כל מה קרה. מה שקרה זה למעשה רשות ההגבלים העסקיים נכנסה לאיזשהו הליך אכיפה מול נובל אנרג'י ומול דלק, שבסיומו היא נופפה באיזשהו הסדר שאלה והגיעה, הסדר היסטורי כפי שציינת סמי, שבא ואומר שיופי, מהיום אפשר למכור גז בנפרד בלי שלנובל תהיה זכות וטו, כלומר בלי שהיא תוכל למנוע מן השותפות שלה במאגר, למכור גז זול יותר. היא פרסמה הסדר כזה לשימוע ציבורי בינואר, וההסדר אומר ככה. נובל אנרג'י ודלק לא יוכלו למנוע, לא תהיה להם זכות וטו, זאת אומרת, ניתן יהיה למכור גז בנפרד במאגרי הגז, אבל מדובר בהסדר וולונטרי, כלומר, אני לא כופה, אלא אני סומך את ידיי על ההסכמה של השותפות להגיע ביניהם לאיזשהו הסדר של מחירה בנפרד, ובתמורה, אגם שזה לא צוין, אלא במשתמע, בתמורה אני מבטל את למעשה את כל הליכי האכיפה שניהלתי בגין הפרות כאלה או אחרות שקימו דלק ונובל במשך השנים, לרבות, דרך אגב, אני מזכיר, הורדת שלטר, את המסגירת ברז, כי אנחנו צריכים לזכור שלפני שנה נובל אנרג'י הודיע לחברת החשמל, חבר'ה, אתם קונים רק את הגז במחיר שאני מוכרת לכם.
אגב, אבי, זה ממש נשמע כמו עסקת טיעון, זה דומה לעסקת טיעון.
לא, אתה אומר עסקת טיעון, אני קורא לזה עסקת מצליח, זאת אומרת...
כמו עסקת כופר.
זה ממש... אכן מרגיש.
לא שקוף, דרך אגב, בלי שנועלו הליכים כלשהם, בלי שהיה פה איזשהו גילוי דעת בכלל לעובדה שיש לנו פה איזושהי סגירה או איזשהו הסדר מכילה מסוים, ועל כך דרך אגב התרעמו בארגון לובי 99, שגם הגיש השגה על ההסדר הזה לבית הדין להגבלים העסקיים, השגה ש...
תסביר לנו מה זה העניין הזה שמחליטים על צו מוסכם, בגלל שיש צו מוסכם אז מקבלים פטור מכל הליכי האכיפה והליכי התנהגות ספק פלילית על חוק ההגבלים העסקיים, אבל בסופו של דבר הצו הזה הוא וולונטרי, זאת אומרת שלנובל, שהיא גם מפעילה את המאגר ואת ההסדה, כך שטכנית היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה ככל שהיא רוצה, והיא גם בעלים של חלק מהגז בכל אחד משני המאגרים, הם עדיין יכולים בעצם לבוא ולהגיד בעוד חצי שנה, שנה, בעצם לא?
הרשות הגבלים טוענת שמתוקף אותו צו מוסכם שאליו היא הגיעה, יהיה מאוד קשה לנובל, ובוא נגיד ככה, זה לא יחזיק מים משפטית אם הם ינסו לחזור בהם ולאפר. כלומר, הם רואים באיזשהו בהסדר המוסכם הזה, הם רואים משום איזושהי הסכמה של נובל לכך שמעתה ואילך זאת תהיה המציאות, ואין צורך עכשיו לרדת לפרטים או לרדת לרזולוציה. לצערי הרב, זה בהמשך ההתנהגות הקצת נרפאת המשפטית של ממשלת ישראל בכל הנוגע להתמודדות עם מונופול הגז במהלך השנים האחרונות. צריך לזכור שרשות הגבלים טענה שידיה כבולות בגלל מתווה הגז, שהיא לא יכולה לקבוע מסמרות בעניינים האלה, מכיוון שזה אחד העניינים שלובנו במסגרת מתווה הגז. אז הממשלה החליטה שלא לחייב מחר בנפרד, ולכן היא לא יכולה להיכנס בנעלי הממשלה ולחייב כרגע את נובל אנרג'י ולשנות את המשטר הרגולטורי בשוק הגז, ולחייב אותם במשהו שהממשלה עצמה לא חייבה במסגרת מתווה הגז שנסגר בין 2015
ל-2018. כן, לכן... אבל אם אתה לוקח באמת את ההיסטוריה של המונופול, גם של דלק וגם של נובל, אי אפשר על סמך זה להתבסס על בוא נגיד ה-good faith, הרצון הטוב של התאגיד הזה. הוא בעבר ניסה, אם נעשה רשימה מלאה של כל התרגילים שהוא ניסה לעשות, גם ברמות של מיסוי וגם ברמות של תחרות ושל אכיפה, אנחנו נגלה שם ספר טלפונים שלם של ניסיונות מוצלחים בחלקם, אתה יודע, לדפוק את המדינה ואת הציבור.
לצערי הרב, אנחנו תלויים ברצונן הטוב של חברות הגז למין הרגע שבו הם גילו את הגז לפני 10 שנים. המציאות הזאת כנראה לא תשתנה בקרוב, בעיקר בגלל מתווה הגז. אבל כן צריך לציין את העובדה שדלק אמורה למכור את ההחזקות שלה במאגר תמר עד לסוף שנה זו, כך שזה במידה מסוימת יחליש את כוחה של נובל אנרג'י. צריך לזכור שיש לנו מאגר גז נוסף שאנחנו מאוד מקווים שיפותח סוף סוף במהלך השנה הקרובה, שמדבר במאגר קריש. כלומר, המדינה מנסה איכשהו מהצדדים לאגף איכשהו את המונופול הזה שהיא עצרה, היא ברה והיא הנציחה, שנקרא נובל אנרג'י, באמצעות כל מיני יצירת אפיקים חלופיים לתחרות, ובין היתר מקווה באמת שאותו מחר בנפרד יתפוס או יקש שורשים, כן. כשהמבחן דרך אגב עשוי להיות ממש בקרוב, ממש ממש בקרוב, כי ממש בשבועות אלה יושבת חברת החשמל מול השותפות במאגר תמר, ומנהלת איתה מסר מתן על פתיחת אותו הסכם דרקוני מ-2012 למחירת גז טבעי, אותו הסכם שבמסגרתו יש לנו תמחור בטייס אוטומטי,
כן.
שמעלה את המחיר מדי שנה, וזו הזדמנות לראות דרך אגב, אם במסגרת ההסכם המחודש שאליו יגיעו רגע חברת החשמל ושותפות תמר, יבחרו חלק משותפות המיעוט להתפצל מנובל אנרג'י ומדלק ולהגיש איזושהי הצעה נפרדת לחברת החשמל. זאת היא נקודת מבחן מעניינת. דרך אגב, עצם העובדה, באה רשות הגבלים וטוענת שעצם העובדה שהיא אפשרה ויצרה את התנאים להיווצרות מציאות של מחר בנפרד, היא לכשעצמה תגרום לאיזשהו התנהלות פחות כוחנית של נובל אנרג'י במהלך המסע ומתן, כשהיא תדע שאם היא תנהג בצורה אגרסיבית מדי, התקפות שלה יכולות לנהוג אחרת ולהתפצל.
אז אתה יודע מה, באמת שאלה אחרונה ובקצרה, באופן די חגיגי, ההודעה על העיתונות של רשות התחרות מציינת שמדינת ישראל ואזרחי ישראל יזכו לחיסכון של מיליארדים במחירי הגז. קודם כל, שעשה שאתה אומר מיליארדים בלי לנקוב את המטבע, אם זה שקלים או דולר, אם זה קצת בכל זאת משנה, אבל האומנם?
הסדר הזה הוא לא זה שיביא לחיסכון במיליארדים. חיסכון של מיליארדים יכול להיות מוצר גם אחר בבוקר, אם הממשלה תתכנס, כפי שמותר לדרך אגב, ותדון בהכנסת מחיר הגז לפיקוח. אין שום מניעה לממשלה להתכנס מחר, להגיד, חבר'ה, אנחנו קונים פה גז במחיר שהוא לא תחרותי, במחיר גז שמשקף רנטה מונופוליסטית, ולכן במקום לקנות גז ב-6 דולר, ממחר מחיר הגז במשק הוא 3 דולר או 3.5 דולר, והנה חסכנו מיליארדי שקלים, בלי צורך לחכות, בלי צורך בכאבי ראש כאלה או אחרים. הממשלה לא עושה את זה כי היא לא רוצה לעשות את זה וזה גם לא יעשה. כל מה שאנחנו יכולים לקוות הוא שבאמת בעתיד אולי תתפתח איזושהי תחרות, כשאתה יודע, אנחנו לא יודעים עד כמה זמן עוד אנחנו נצטרך את הגז הזה, ואם אנחנו עומדים לייצא חצי ממנו לפי המלצות שהועלו בימים האחרונים, אז אני לא יודע עד כמה התחרות שתתפתח בעוד 5 או בעוד 10 או בעוד 15 שנים באמת יהיה רלוונטית עד כדי חיסכון של מיליארדי שקלים לכיס הציבורי.
יפה.
חיה ונראה.
רבי ברלי, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת הכלכלה העולמית שלנו, לנו בישראל אין תקציב כבר מזה שנתיים. לאמריקאים בסוף השבוע שעבר הוגשה הצעת תקציב, והוא שונה מאוד מהתקציבים של דונלד טראמפ בארבעת השנים הקודמות. תקציב גדול, תקציב של 6 טריליון שקלים, שבעצם...
דולרים.
דולרים, כמובן.
אתה רוצה שאני חייב אותך על ההפרש, תגיד?
לא, לא, לא. 6 טריליון דולרים, עם בעצם הגדלה של כמעט כל סעיף שאפשר לחשוב עליו, חוץ מאשר תחום הביטחון, שדווקא יקטן או יעמוד במקום. אבל בואי תספרי לנו איך התקציב הזה נראה בעיניים של האמריקאים.
בואו נתחיל מעובדה לא כל כך ידועה, התקציב הזה קטן יותר מהתקציב ששנה שעברה, שאותו העביר של טראמפ, אז זה דבר אחד, אבל כמובן בטרנד הארוך במגמה ארוכת הטווח, בשנה שעברה הייתה קפיצה גדולה בתקציב בגלל הקורונה, והתקציב הנוכחי באמת מגדיל את הגירעון, מגדיל את החובות. איך הוא נראה בעיני האמריקאים? תקשיב, זה די מפתיע, אבל כל ההצעות הכלכליות של ג'ו ביידן, סוף הקמפיין שלו, הבחירה, ועד עכשיו, מאוד פופולריים בארצות הברית.
גם בקרב החזקים, העשירים והמחוברים?
תלוי מי. בוא נגיד את זה ככה. יש את אלף שמשלמים את מס שפתיים וטוענים שצריך לפעול את צדק חברתי ושוויון. גם מיליארדרים אומרים את זה. אלה מהם שאו שיש להם מצפון, או שיש להם
מספיק כסף. של...
הבנה לאן נושבת הרוח, סבי, מה זה מספיק כסף? למיליארדרים אף פעם אין מספיק כסף, אחרת הם לא מיליארדרים.
אני מדבר על באפט, על ביל גייטס, אנשים שכבר באמת נמצאים במקום אחר, ולא אכפת להם שיעלו קצת את המס על העשירים.
נכון, אבל 90% האמריקאים הם לא עשירים, לא מיליונרים, לא מיליארדרים,
גם לא יהיו כאלה.
כן, ומה שהתקציב של ג'ו ביידן מתיימר לעשות, כי באופן הצהרתי זה דבר קצת חריג, כל תקציב שאתה תבדוק שממשלים קודמים עסק בהגדלת הצמיחה, מיצוי פוטנציאל הצמיחה, מטרות נאות של אם נעשה כך וכך, הכלכלה האמריקאית תצמח ב3-4% מדי שנה.
וזה גם תמיד התכתב עם מה שנקרא תיאוריית החלחול, הטריקל דאון אקונומי.
אם הכל יגדל,
אם תיתן לעשירים ותיתן להם הטבות מס, מתישהו זה יחלחל גם לעניים. השאלה אם הוא הופך פה את הפירמידה והוא עושה איזה מין טריקל אפ אקונומי. בוא ניתן לחלשים וזה יסייע בסופו של דבר לכל הכלכלה וגם למי שנמצא למעלה.
ביידן אומר במפורש ובמילים האלה שאתה השתמשת בהם בדיוק. התיאוריה של חלחול מלמעלה למטה נכשלה. כמובן, הדוגמה האחרונה היא קיצוץ מס החברות ומס עשירים של טראמפ, שהייתה אמורה להגביר את הצמיחה. לא עשתה את זה, אנחנו ראינו בקורונה שמי שנדפק הכי קשה כלכלית ובכלל היו העניים מלמטה למעלה. אבל ביידן אומר, זה נכשל, אין חלחול. אנחנו צריכים לבנות את הכלכלה מלמטה למעלה. וזה מה שהוא עושה, הוא שם את הצדק החלוקתי, נקרא לזה, את החלוקה מחדש של העושר, ואולי אפילו אפשר לקרוא לזה את הצדק חברתי, מעל התמיכה. עכשיו, זה לא אומר שהצמיחה שהוא חוזה היא נמוכה במיוחד, או שונה ממה שממשלי קודם חזו, אבל בשבילו זה לא חזות הכל. הוא מסתכל מתחת לזה בניואנסים, ובדברים שבעצם העלו אותו לנשיאות ואפשרו לו להיבחר וחיבלו בדרכה של ארצות הברית בשנים האחרונות.
אגב, זה די מוזר, כי אם זה, זה מוזר שזה עובר בשקט, כי אם ברני סנדרס למשל היה עושה את זה, אז היו אומרים שאמריקה הופכת להיות סוציאליסטית ומרקסיסטית ומה לא, ולביידן איכשהו זה עובר, למה בעצם זה עובר לו?
קודם כל הרפובליקאים קוראים לו סוציאליסט, וכל שם שאתה תעלה על דעתך, הם לא רוצים את מה שהוא מציע, ממש...
בסדר, אבל אסביר רגע את הרפובליקאים הקשים. אמריקה באופן כללי, עם הרוב הפנימי שיש לדמוקרטים, רואה את התוכנית הזאת באמת כצעד לכיוון של משהו יותר סוציאל-דמוקרטי צפון אירופה, או שבעצם מרגישים שיש כאן איזשהו סוג של, אני לא יודע אם בלוף, אבל אמריקה עדיין מאוד 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 רחוקה מסוציאל דמוקרטית, היא עדיין בשליטה של תאגידי ענק, היא עדיין בשליטה של וול סטריט וכל מה שקשור לזה.
הדברים שאתה אומר הם נכונים, אבל אני חושבת שמה שביידן עושה הוא שינוי רדיקלי, וסנדרס הוא לא השוואה כל כך מופרכת, הוא מאוד מושפע ממנו, הדמוקרטים החדשים מאוד מושפעים ממנו, דיברנו על זה בדי בהרחבה על השינויים שביידן עורך, כנראה שהוא מרגיש שיש לו תפקיד היסטורי. והתפקיד ההיסטורי הזה כולל למשל מימון של מסגרות חינוך לגיל הרך, גיל 3-4, שזה משהו שאין אותו פדרלי לאומית בארצות הברית. שנתיים של קולג' קהילתי בחינם, זה סוג של להתקין שלב בסולם החברתי שהוא משמעותי, כי היום מחיר של השכלה גבוהה הוא מכשול מאוד רציני, לטפס כלכלית וחברתית בארצות הברית. הוא מרחיב את החופשות בתשלום לעובדים, והוא משקיע המון בתשתיות, שזה גם יתר המון מקומות עבודה, וגם בעצם בונה תשתית, אתה יודע, כשיש גישה לאינטרנט מהיר וכביש בלי מאמורות, אתה חוסך המון המון כסף על בעצם פיגור של אוכלוסיות שלמות אחרי הממוצע שהוא יחסית גבוה. הוא אומר, הדרך הטובה ביותר להצמיח את הכלכלה איננה מלמעלה למטה, אלא מהתחתית למעלה, ומאמצע הצדדים הוא רוצה להבות את מעמד הביניים שהלך להצטמצם בארצות הברית ב-30-40 השנים האחרונות. זה כתוב בהקדמה להצעת התקציב, זאת אומרת, הוא לא מתייחס לזה במרומז, אלא במפורש.
עכשיו תאמרי לי, כמה מתוך התקציב החברתי הזה יישאר אחרי שהוא יעבור את המתחנה הפוליטית של הקונגרס ושל הסנאט, כאשר ידוע לנו שלפחות בסנאט יש תיקו בקרב הנציגים בין הרפובליקאים והדמוקרטים, והם יעשו הכל כדי לטרפד את החלקים נקרא לזה חברתיים.
אז פוליטיקה זה תמיד משחק של פשרות, ואני מניחה שביידן ישמח להשיג ולו חלק גדול ממה שהוא הציע, אבל לא נשכח, יש להם את סגנית הנשיא שמכריעה בסנאט, והם הראו כבר הדמוקרטים שיש להם נכונות ללכת בלי הסכמה דו-מפלגתית. זאת אומרת, הם כן מנהלים מסר מתן עם הרפובליקאים, ובוא, לא כל הרפובליקאים באמת רוצים לעשוק את העניים.
אבל הם לא אוהבים מיסים, בוא נגיד ככה.
הם לא אוהבים מיסים, אבל חלקם מבין, למשל, שנתנו קצבאות ילדים בתקופת הקורונה, יהיה מאוד קשה להחזיר את זה לאחור ובצדק. אבל גם אם הרפובליקאים לא יצביעו בעד הצעת התקציב של ביידן, לפרטים בסנאט יש כל עוזף אחד של סגנית הנשיא שיכולה להכריע, והם כבר הראו שהם לא מתביישים ללכת על חקיקה חד צדדית, והם ילכו על זה חזק, ותשמע, יש המון צעדים הרבה יותר דרסטיים מתקציב כזה שהם הולכים להעביר בחודשים הבאים ולקראת בחירות האמצע הבאות, אז זה יחסית מכשול לא גדול מאוד.
כן, למכשול אחר שיכול להתעורר, אפרופו העלאת מיסים על חברות גדולות, על עשירים, זה החשש מבריחת הון, בריחת מקומות עבודה, ועלה כבר לא פעם ולא פעמיים הרעיון של, לא יודע, משטר מס אחיד עולמי, אבל לנסות לסגור יותר פרצות בתחום של מקלטי מס, כדי לוודא שאחרי שאתה מעלה מיסים, לא בורחים לך כולם. עד כמה ביידן פועל בעניין הזה בצורה נמרצת כדי לקדם את זה?
ארצות הברית מאוד מקדמת את זה, כרגע מס החברות של ארצות הברית הוא יחסית גבוה, מה שהם רוצים לעשות זה לקבוע מינימום עולמי, G7 שזה קבוצת 7 מדינות המתועסות הכריזה שהיא תפעל בכיוון הזה, אבל לקבוע מס חברות עולמי זה התחלה יפה וזה רחוק מלהיות מספיק, יש המון דברים שצריך לעשות כדי לסגור את הפרצות, שחברת אמזון לא תוכל להירשם באיזה לוקסמבורג או איזשהו מקלט מס אחר, למרות שהיא בכלל לא פועלת שם כמעט ולא מוכרת שם גרושים, והיא לא תוכל לרשום את ההכנסות שלה שם כדי לא לשלם מיסים או לשלם את המינימום וכך הלאה. חלוקת המיסים, חלוקת ההכנסות בין הארצות, זאת אומרת נדרשות אמנות בינלאומיות, אבל המדינות העשירות הן אלה שבעיקר מפסידות מזה, הן מפסידות טריליונים של דולרים ומצטבר לאורך שנים מתכנוני מס נקרא לזה. דרך אגב, לפני כמה חודשים יצאו כמה דוחות שמראים שקרוב לחצי מההכנסות של המיון על פיון ליון לא מדווחות.
ודאי.
ולא משלמות מיסים, ובעצם לא צריך אפילו לעלות, אם אנשים היו באמת משלמים את המיסים שהם אמורים לשלם, לא
היה
צריך לעלות, אפילו אפשר היה להוריד אולי את מיסי ההכנסה. כן,
ולא ציינת את זה, אבל אני גם עברתי על הצעת התקציב הזו, ויש שם הגדלה דרמטית, כמעט הכפלה של התקציב לפקחי ופקידי מס הכנסה, חוקרי מס הכנסה, זאת כן. אומרת, הם במודע הולכים להכפיל, אם לא יותר, את כמות הפקחים של המס, של, וחוקרים של מס הכנסה, שמטפלים בתיקים של, נקרא לזה, המאיון והאלפיון העליון, שבאמת לא שילמו מיסים, כי כמו אצלנו, השיטה שם הולכת על מדגם. פעם בכמה זמן אתה יכול ליפול ואז עושים עליך בדיקה ואולי דוחקים אותך לצד כדי שתשלם את מלוא המס שלך, אבל ההסתברות של הבן אדם, גם בן אדם מאוד עמיד שמרוויח מיליונים בארצות הברית, להיתקע למדגם האקראי של רשויות מס הכנסה, הייתה כל כך נמוכה שהרבה אנשים אמרו, תשמע, שווה לקחת את הסיכון הזה, נתמודד אם תהיה תקלה. הם רוצים לשנות את זה, ויש להם מחקרים שמראים שעל כל דולר שהם ישקיעו בגיוס עוד חוקרי מס הכנסה, הם ירוויחו 6 או 7 דולרים, שזה קונספט מעניין בשביל מדינה קפיטליסטית כזו.
כן, בהיעדר הגבייה המלאה, אז הם פשוט מעלים את שיעורי המס על עשירים, על תאגידים, מיסי עיזבון, שזה משהו שהוא עברת עושר מטורפת שכמעט לא ממוסה בארצות הברית ובהרבה מקומות בעולם. בכל מקרה, התקציב הזה הוא גרעוני, הוא ממשיך את הנתיב שארצות הברית נמצאת עליו לגידול בחובות, גידול בגרעונות. האמריקאים סוחרים על זה שהדולר החזק הוא עדיין המטבע המבוקש ביותר, שהאג"ח שלהם מבוקשות ביותר ושאנשים מוכנים לממן את ההוצאות שלהם.
הם תמיד יכולים להדפיס דולרים. אני אומר את זה בחצי צחוק, אבל הדולר הוא מטבע יוצא דופן, ולכאורה הם תמיד יוכלו להחזיר את כל החובות שלהם עד שתתפתח אינפלציה שתשחק את ערך הדולר, מה שכרגע אנחנו עדיין לא רואים.
ואז זה גם ישחק את ערך החובות שלהם, כמו שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, יש פה תמונה מורכבת נקרא לזה, ואם ביידן הצליח בתוכניות שלו להקטין פערים ולהדיר את ארצות הברית קדימה, הוא גם רוצה להשקיע המון במחקר ופיתוח, בתחרותיות של ארצות הברית מול סין, אז זה ישתלם לו, זאת אומרת, זה ישלם את עצמו בצמיחה ובהכנסות ממס, ואז הגרעונות יהיו על נתיב קצת אולי פחות אקספוננציאלי.
כן, ואותי מסקרן את השאלה, האם הקו שביידן מוביל יאומץ גם במדינות נוספות, ובכללן ישראל. מדינת ישראל. נחכה לזה, קודם כל שתהיה לנו גם ממשלה, ואז נעקוב גם אחר הסוגיה הזו. דפנה מאור, תודה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' שעורך אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה ולהתראות.